ביממה, מונה 36 שדרנים.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר אם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו.
כן, הפתיח קצת השתבש לנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא פה, הנה אנחנו פה במדברים מקומי, הסיפורים אחרי החדשות המקומיות, ואיזה חדשות מקומיות. תקשיבו, מה שקורה לנו בשבועיים האחרונים, זה לא ממש נורמלי, נכון? מסכימים איתי? שבוע שעבר... זה פתיח שלא נהיה ברקע. שבוע שעבר הייתי באולפן פה, וטופי המלחמה נשמעו בכל רם, בכל מקום, אחרי הגאווה על החיסולים שליכטנשטיין, סתירה, ביצעה בטהרן ובבירות. כולם פחדו מהמכה, ועבר שבוע ונחשו מה. אנחנו כאן ואנחנו חיים.
החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן. אז אנחנו כאן ואנחנו חיים, ויש לנו תוכנית מעניינת. היא תלווה בזיכרונות לא פשוטים. דני ורבר, אבא של אלון ורבר, אלון ורבר נרצח בנובה, אלון ורבר מרעננה, נרצח בנובה, ודני יוזם מסע גם להנצחה, אבל גם להצלת נפשות. נפשות של אלו שהיו שם וניצלו וצריכים גם שיקום. אז היא גם הנצחה לאלון, לגיא לוז מרעננה, לשחר גינדי, לעומרי אחרק ולאמלוק סרוסי שעדיין כתוב בעזה. נדבר עם דני. אחריו תעלה עם בר אם, היא תספר לנו השקעות נדלן בהיבט הנשי. דיברנו על כסף קטן, דיברנו על כסף גדול, וענבר תלמד אותנו על השקעות נדלן. עורכת הדין רבית גיא דרור, עוד מעט כל מי שיש לו קורקינט, אופניים חשמליים ולא יהיה לו מספר, יצטרך שיהיה לו כנסות. למה בכלל זה קורה? והיא תדבר איתנו על למה צריך את החוק הזה ומה הוא יתרום לנו. נתחיל עם רגע אופטימי של דני בסן, ומיד אחר כך דני ורבר.
שליני שולח אותו מרחוק כמו יד מלטפת רוח חולפת לרגע אופטימי מתוק לרגע אופטימי בוא הציד את השימי מיני דאגה וכאב קרן של שמש טובה מאוששת, תקווה מחממת בלב. בתוך כל המים, בתוך כל האדמתי, כמה זה טוב שיש, רגע בהיר בחי. בתוך כל המים, בתוך כל האדמתי, כמה זה טוב שיש, רגע בהיר בחי. רגע אופטימי. חייכי והסכימי איתי שהטוב לא עבד מה שיש לנו יחד לא יוכל איש לקחת זה שלך ושלי בלבד. ויום יום יום מימי לא צריך לפעמים.
שלום דני ורבר, מה שלומך דני?
תודה רבה, בסדר, יחסית.
יחסית, אתה יודע, בחרתי, חשבתי לשיר המקדים, אני בדרך כלל מנסה להתאים את השיר לרעיון, דווקא בחרתי שיר רגע אופטימי של דני בסן. אבל בואי נדע קצת הרקע, דני ורבר, אבא של אלון, אלון נרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר.
דודי, אני מתנצל, אני לא שמעתי אותך עד עכשיו.
עכשיו אתה שומע אותי?
כן.
אוקיי. שלום לדני ורבר, דני ורבר, אבא של אלון ורבר, אלון מרעננה, נרצח בשבעה באוקטובר. בוא נדבר קצת על, על אלון.
כן, מה, איפה להתחיל?
להתחיל, אלון, כן. להתחיל בזיכרון האחרון שלך ממנו.
כן, שהוא יוצא יום שישי בערב. יום שישי בצהריים הוא עוד הספיק לנסוע לזה התעופה, להביא את אחיו, אשתו של אחיו שהגיעו באותו יום. במקרה אחיו בברוקלין, עובד בניו יורק, רופא ילדים, והגיעו לביקור בארץ במקרה לחתונה של חבר בשישי לאוקטובר. לא נספיק לנסוע לשדה לאסוף אותם בצהריים, חזרו הביתה, ישבנו כולם ביחד כמה שעות וזהו, והזיכרון האחרון זה אותו סוגר את הדלת. כן, פרידה כמו כל יום, ביי ביי, להתראות, להתראות.
למחרת בבוקר 7 באוקטובר התחלנו לשמוע חדשות?
התחלנו לשמוע חדשות, אנחנו לא בדיוק ידענו איפה הוא נמצא, אנחנו יודעים שידענו שהוא הלך למסיבה עם החברים, למסיבת טבע, זה היה דבר של די בשגרה, זה שום דבר מיוחד, אני מניח שגם אם היינו יודעים שזה, איפה שזה היה, זה לא היה מדאיג אותנו כל כך, בגלל המיקום, אבל לא ידענו, בשבת בבוקר התחלנו לשמוע חדשות, עד שבסביבות 10:30, משהו כזה, מישל, אבא של גיא, אילוז, התקשר אלינו, אחרי שהוא קיבל את שיחת הטלפון מגיא, אותה שיחה מפורסמת. וזהו, ואז התחילה מרוץ המטורף, בין בתי חולים, בין כל מיני חפקים, בין בחיפוש אחר מידע, כמו אני מניח אלפי אלפי הורים אחרים באותו יום. וזהו, זה הפרנזי הזה נמשך עד יום רביעי, צהריים, כשבנקישה בדלת. דפקו בדלת וזהו. ומאז השתנו החיים.
מאז השתנו החיים. אפשר בכלל לדמיין חיים נורמליים אחרי אסון כזה?
כן, תשמע, נורמלי זה, אתה יודע, נורמלי זה דבר יחסי. לא, זה נורמלי חדש, זה משהו שישאר איתנו, משהו שאין לנו כוח לשנות, שפשוט צריך להתרגל. החוכמה, אני חושב, מקווה, היא פשוט ללמוד לנהל את זה, במקום שזה ינהל אותנו, את החיים. וכן, תשמע, מתמודדים עם זה יום-יום, יום אסל, יום באסל, כמו שאומרים. אבל מתקדמים הלאה. מתקדמים הלאה.
מתקדמים הלאה, ואתה, אתם, משפחה, בחרה להנציח את, את אלון בדרך מאוד מיוחדת. אתם עושים מסע הנצחה קבוצתי טיפולי.
אכן כך, אכן כך. הייתי, כן, זה פחות... זה מסע הנצחה גם לאלון, אבל לא רק, זה כל החברים שהיו איתם בהודו לפני 4 שנים. והחברים שחזרו, והחברים שניצלו ושרדו את הנובה, וכאלה שעדיין לא בבית, כמו אלמוג סרוסי, שאחד החברים הקרובים, וכמו גיא, שגופתו עדיין בעזה, וגם הוא עוד לא חזר הביתה, אז זה גם להנציח את כולם, אבל זה בעיקר ובעיקר מסע שיקומי, כי החבר'ה פשוט, איך להגיד במילים פשוטות, סובלים. החברים השורדים, החברים השקולים, השקופים, מה שאני קורא זה אותם חברים שלא נסעו לנובה באותו יום שישי, כל אחד מסיבותיו הוא. לאלון יש כמה חברי ילדות, חברים שהם מכיתה ג' ביחד, ממש חברי נפש שהחליטו באותו ערב פשוט לא לנסוע, כל אחד מסיבותיו הוא, והתעוררו בשבת בבוקר למציאות נוראית חדשה, שחברי ילדות שלהם פשוט נעלמו מהחיים במכה אחת, בערב אחד. והחבר'ה האלה הם די תלושים, הם מאוד שקופים, הם לא מוכרים על ידי אף אחד, הם לא היו בנובה, הם לא שורדים, הם לא פצועים, הם לא שום דבר, לא מוכרים. גם הם מסתובבים בינינו. והמסע הזה בעיקר נועד כן, לעזור בתהליך השיקום, גם שלהם, גם שלנו. אמא של גיא תצטרף אלינו, תראה מאוד שזה יצא לפועל, דוריס ליבר, אמא של גיא אילוז, גם תצטרף אלינו. זה יותר שיקומי, אנחנו גם לוקחים איתנו מטפל רגשי, בחור שפגשנו בחוות רונית ממש בימים הראשונים של הפעילות שם, ואני אישית, המטפל היחיד אז שדיברתי איתו ושוחחנו שעות, הוא הצטרף אלינו, הוא מכיר חלק מהחבר'ה, מכירים אותו. ואני מקווה שהחברים יחזרו לארץ אחרי השבועיים האלה קצת יותר מעודדים.
איפה המסע הולך להיות? איפה אתם יכולים לנהל את התהליך?
המסע התמקד בפושקר שבהודו, ברג'סטן שבהודו. שם תהילו החברים, שאמרתי ב-2020, עד הקורונה. הקורונה למעשה חתכה להם את את הטיול, ואז הם נאלצו לחזור לארץ והבטיחו שהם, איך שיגמר כל הבלגן הזה של הקורונה, אז עוד חשבנו שזה כמה חודשים, הם יחזרו וישלימו את המסע הזה, וזה כבר לעולם לא יקרה. וחלק מהחברים, חמישה כבר, זה לא בחיים. יש את אלמוג, כמו שאמרתי, שעדיין בעזה. חלק מהחברים שטיילו איתם אז וגם נאלצו לחטוף את הטיול ולחזור מצטרפים אלינו היום. חלק מהחברים ששורדי נובה שלא היו בהודו גם כן מצטרפים. ואנחנו שם נהיה, אנחנו נהיה במהלך חודש אוקטובר, שבועיים הראשונים של אוקטובר.
מבחינתך זה גם שיקום שלך, של המשפחה?
תראה, אני, אתה יודע, כשעוסקים בעשייה כזו, אז אתה כל כך עסוק בלוגיסטיקה ובתאומים ובכרטיסי טיסה, ועכשיו גם יש את הגיוס המונים, שזה גם כן דורש תשומת לב, אז אני מאוד עסוק בזה, אבל אני מניח שכן, בוודאי. תראה, השיקום שלנו, המשפחה, בראש ובראשונה, הרצון לא להיות בארץ בשביל לאוקטובר. זה בעצם זה היה הטריגר הראשון. לעניין של לא להיות בארץ, לא, אנחנו ממש לא רוצים להיות חלק לא נעים להגיד, אבל הקרקס שיהיה פה באותה תקופה, אין לי ספק. הניסיון שיש לנו של 10 החודשים האחרונים, ושל כל מיני תקסים כאלה אחורים בחניון רעים, וכל מיני שרים פשוט מנצלים את המצב ורוקדים על המצב הזה. אנחנו לא רוצים להיות ניצבים בהצגה של אף אחד, עם כל הכבוד. כמובן שזה חשוב, ובאמת יש אנשים שהתקסים האלה וזה עושה להם טוב, ועד רבה באמת, מה שעושה טוב לאנשים, לנו אישית, זה לא עושה טוב. ערב ראש השנה, שגם אנחנו נהיה שם ונחקוק ביחד עם החברים בפושקר, זה יהיה, בייחוד לאשתי, נרתה, יהיה קשה מאוד. ערב ראש השנה זה אירוע שתמיד אלון היה עוזר במטבח. זה יהיה קשה. אז גם לא להיות פה בערב ראש השנה. כמו שאמרתי, גם את הטקס, את ערב ראש השנה אנחנו נעשה ביחד בפושקר. בשביעי לאוקטובר אנחנו מתכוונים להיות במקום אחר בפושקר, איפשהו במדבר, 7 שעות נסיעה משם. שם ביקרו החברים, משם יש תמונה, זה טעמים מאוד חזקה, שרואים את החברים ביחד שם, את ארבעתם, את מלון, גיא, שחר גינדי אלמוג סרוצי, שכבר שעדיין איתנו, זו הייתה התמונה האחרונה למעשה. אז אנחנו מקווים להיות שם בשביל אוקטובר, שם לציין את היום הזה, ביחד. זהו, גם בקריאה לשחרור החטובים, שמאוד מקווה שעד אז זה כבר לא יהיה רלוונטי.
אתה יודע, דני, זה...
אבל כן.
אני לא יכול לשוות את הטראומה של... כל המדינה בטראומה מהאירוע הזה, לא, לא יצאנו ממנו ולא נצא ממנו שנים ארוכות. אבל כן. מי שכמוך וכמו עוד אלפים לצערי, שנפגעו בגוף, בנפש ובמעגלים הקרובים אליהם, זה אסון שבלתי נתפס. מה שאתם עושים מהעיניים שלי הוא גם מצילי והוא גם הכרחי בשביל להציל את החיים שלכם אולי.
כן.
ושל האחרים.
אנחנו מתכוונים לתעד את המסע, אנחנו מחפשים מתעד בימוי דוקו, לתעד את המסע, מישהו שיצטרף אלינו. משתי סיבות, אחת זה כמובן הנצחה, אבל הסיבה השנייה יותר חשובה זה באמת להקרין את זה אחרי זה ולהראות לאנשים, בייחוד לחברה הצעירים, שאפשר. אפשר להמשיך הלאה. אפשר וצריך.
עכשיו, דיברנו על הגיבבק. אנחנו מחר נפרסם את הרעיון אצלנו באתרים, וגם נשלח קישור, אבל מי שבכל זאת רוצה לחפש את זה עכשיו ברשתות, מה הוא צריך לרשום?
מסע בעקבות מלאכים. זה שם המסע. אני מאמין שבגוגל חיפוש רגיל יעלה את האתר של גיבבק. שם גם מסופר כל הסיפור, באמת, בפרטים על ה... על למה אנחנו עושים ומה אנחנו עושים, וקצת על האנשים מסביבנו. ותשמע, אנחנו, אתה יודע, זה מין דבר כזה שאנחנו למסע הזה נצא בכל מקרה. וזה לא רק אנחנו המשפחה, אלא גם אני אדאג שהחברים, 14-15 החברים האלה, עוד לא כולם סגורים על האפשרות, אבל החברים גם יצאו, אנחנו נצא בכל מקרה. הפרויקט הגיוס כמובן עוזר בעיקר ובעיקר לסבסד את העלות לחברים שלא עובדים, לאותם חברים שקולים, שוב אנחנו לא נעלה את זה, אבל חברים באמת שלא עובדים, שלא מסוגלים לחזור ולהתרכז, וזה חבר'ה שעבדו בצורה רצינית, זאת אומרת אנשים רציניים לפני השביעי באוקטובר, בחור שעבד כבר במקום עבודה אחד, 5 שנים, הם היו בני 26-27. חבר'ה כאלה שעזבו את העבודה ומחליפים עבודה פעם בשבועיים ופשוט לא מוצאים את עצמם
אתה חזרת לשגרת עבודה כלשהי?
פחות או יותר. אשתי יותר חזרה לשגרת עבודה וזה עוזר מאוד. אני מטבע בתוקף העבודה שלי יותר קל לי לעבוד מרחוק גם, אבל זה לוקח זמן. אני מוצא שדברים שהיו פשוטים לפני זה, להתרכז ולהשלים דוחות, או אני מרצה גם הרבה פעמים, אז זה בכלל לא מצאתי את הכוחות לעשות, אבל כמו שאמרתי, לאט לאט, העיסוק הזה עם החברים, ובאמת זה משהו שאותי מנחם, זה ילדים פשוט טובים, אין מילים אחרות, זה ילדים שהיו לאלון, וכמו כולם, כמו משפחה לפני זה, והרבה מהם אנחנו פספסנו לפני זה. והיום הם משפחה, זה... כן, אתה יודע, אתה לא... אתה לא מבין דברים עד שזה כבר מאוחר מדי.
יש לי ילדים בגיל דומה לאלון, בן שלי, די צעיר ממנו בשנה, הם למדו באותו תיכון גם.
במטרו?
במטרו, כן. אני מניח שהם גם הכירו. וכל מה שאתה מספר הוא... אני לא אגיד מזלי או מזלך הרע, מזלי הטוב, שזה חלף לידינו, אבל אנחנו לא יודעים אף פעם איפה זה יתפוס אותנו.
זה בהחלט. עוד דבר אחד לגבי, את אומר שיש לך ילדים, זה להורים שבייחוד שיש להם ילדים קצת יותר צעירים. אני, זה משהו שפשוט, אתה באמת מבין, אחרי שזה מאוחר מדי. אתה יודע, אנחנו עוברים את החיים עם ילדים, לפעמים, מתרגזים בדברים טריוויאליים, בכל מיני שטויות של הילד לא מסדר את החדר, ומה יהיה עם השיעור החשבון, ומה, והוא כבר בין ככה וככה, ואין לו חברה, וכל מיני, אתה יודע, דברים פיטי. ואנחנו מפספסים את התמונה הגדולה, שהם ילדים טובים וטוב להם, והם אנשים, והם אנשים עם ערכים, אנשים שיש להם חברים באמת, חברות אמיתית, תורמים לקהילה, עושים, אני לא רוצה לדבר על אלון, כי כל הורה אומר את הדברים הסופרלטיביים האלה אחרי, אבל באמת רק אחרי זה אתה פוגש כל כך הרבה אנשים ממקום העבודה שלו, חברים, מורים לשעבר, אנשים שכבר שכחת מהם, שפתאום באים ומספרים לך דברים, ואתה מגלה את העולם החברות הזה שיש להם, ובכלל את עולם המסיבות ש- 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 שגיליתי, שהוא עולם כל כך יפה. ואני אומר, אנחנו מתעסקים בדברים הקטנים ואנחנו מפספסים את התמונה הגדולה. ואני אומר, מה שאני פגש כל הזדמנות שיש לי להורים, חבר'ה, שחררו, לא להתעסק בקטנות האלה ולסדר את החדר, חוזר מאוחר, מה יהיה, מחר בבוקר יש מבחן, אתה לא ישן מספיק, אתה לא אוכל מספיק. עזבו אתכם, תסתכלו על המסביב, כי החיים עוברים כל כך מהר. ולמרות הכל, החיים יפים, לא יעזור כלום.
דני ובר, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, ואני אשלח לך עוד מעט מספר של מי שיכול לעזור עם התיעוד. תודה,
תודה דני. רבה.
להתראות,
ביי ביי, ביי. כל טוב.
שלום ענבר ראם, מה שלומך?
שלום דודי, מה שלומך?
הייתה לי שיחה כל כך חשובה לפני, שקצת לא הספקתי לשים את השיר שלנו.
האמת ששמעתי אותך, זו הייתה שיחה מאוד מרתקת.
כן, אז לא יכולתי לחתוך אותה באמצע, אבל...
הכל בסדר, הכל בסדר.
טוב, בואי ננסה לעבור כיוון, כי גם אני צריך את הרענון הזה מהשיחה הקשה שהייתה קודם. תגידי לי, משהו שעבר דיברנו על חיסכון של שקלים, לא בודדים, אלא כמה עשרות אלפי שקלים ליום, ליום צרה, אבל היום אנחנו נדבר על משהו אחר. נדבר על השקעה בנכס לא וירטואלי, אלא מוחשי. קוראים לזה נדלן.
אוקיי.
זה לא מתאים לכל אחד, נכון? זה רק לעשירים.
למה זה לא מתאים לכל אחד?
ככה אני החלטתי, שאני ידעתי.
הבנתי. אני אוהבת שאתה מחליט החלטות כאלה.
תשאר מאוד שאני ידעתי, בואי תאתגרי אותי, קדימה, בשביל מה את פה, בשביל מה הם שלמים לך את כל עשרות אלפי השקלים לרעיון הזה?
אני חושבת שזה כן מתאים לכל אחד.
אוקיי.
אבל צריך פשוט עון עצמי, צריך להגיע לעון עצמי כדי להתחיל. זאת אומרת, זה צריך מינימום של 250-300 אלף שקל כדי להתחיל.
רגע, זאת אומרת ככה, תחסוך כסף, אבל את הכסף שלך תדע להשקיע נכון, נדלן היא אופציה.
אני אגיד לך מה היופי בנדלן.
נו.
נדלן זה, אתה יכול, אתה ממנף כסף שאין לך.
אוקיי.
זה מה שיפה, כי אתה בעצם צריך להביא רק, אם זה דירה ראשונה רק 25% מהסכום, אם זה דירה להשקעה, זה 50% מהסכום, אבל אתם חלק מהסכום אתה לוקח כמשכנתה, ואז...
אבל את אמרת לי לא לקחת הלוואות.
אני אמרתי לך לא לקחת הלוואות לסגירת המינוס, וצריכה. יש הלוואות טובות, יש הלוואות רעות. הלוואה טובה זה הלוואה שלי להשקעה, למינוס, להגדלת הכנסה, לפתיחת עסק, ללימודים. הלוואה רעה היא הלוואה למינוס, לצריכה, לחופשה, לרכב, זה הלוואות רעות. אז תיקח הלוואות רעות, תיקח הלוואות טובות.
אוקיי.
אז בסדר. והגדלת ההון שלך זה...
אז ישבנו שנינו, ואני וזוגתי, וחסכנו כסף, הגענו לסכום של 300-400 אלף שקל אפילו.
מצוין.
ואז אמרנו לעצמנו, נקנה נדלן, אבל איך עושים את זה? גדירת מגורים אנחנו יודעים לקנות. אבל מה הלאה?
נדלן, תראה, קודם כל, אמרת פה משפט נורא חשוב, יש הבדל בגישה בין נדלן להשקעה ונדלן למגורים. בסדר? כי נדלן למגורים אני הולכת לגור שם, ולכן אני אסתכל על זה, מאוד חשוב לי המיקום והחינוך שיש בסביבה, ואם יש גנים, והכיווני אוויר שיש בבית, והחדרים, ואני רוצה שהדירה תהיה דירת חלומותיי. ולכן אני יותר, אני פחות אדישה למחיר, זאת אומרת, אני יותר אדישה למחיר. אני כמובן שאני רוצה לעמוד במחיר, אבל אני, גם אם מחיר הדירה יהיה גבוה ממחיר השוק, אני אדישה, כי אני הולכת לגור שם וזה חשוב לי. אבל בדירה להשקעה אני רוצה להרוויח מהשקל הראשון. ולכן אני, מה שחשוב זה המחיר. זה מה שחשוב.
נכון, אז קניתי דירה, רק המחיר, גם המחיר, גם הצורה, גם הפוטנציאל להשבחה.
ברור, הצורה, בגלל זה אני אומר, כי המחיר משפיע על הצורה. אז אני רוצה להרוויח מהשקל הראשון.
מהשקל הראשון. אבל את יודעת, דיברת קודם על נושא של מינוף. לקחתי את ההון העצמי שלי, לכן אני קונה דירה ב... צורך העניין, במיליון שקל, שיהיה לנו מספרים קלים, והבאתי בבית 300 אלף שקל, הלכתי לבנק, אמרתי לו, תביא לי 700 אלף שקל, נתן לי כי אני בסדר.
נכון.
אבל אז נקלט
צריך לסובת... צריך לקחת בחשבון את עלויות הנלוות.
עלויות נלוות, עורכי דין, תיווך אם יש בעניין, מס רכישה. שיפוץ
וכל
כן.
הדברים האלה. כן.
נכון. לקחתי את הכל בעניין.
אוקיי.
מיליון שקל הכל ביחד. הלכתי לבנק, אבל הסביבת ריבית היא סביבת ריבית קשוחה. אם עד לפני מספר שנים, הריבית הייתה סטטית, לא זזה, 1.6, כסף היה זול, הכסף היה זול, והמחיר הדיור עלו, למה? כי הכסף היה זול. ואז נהייתה טלטלה, פתאום אנשים נאלצו להחזיר עוד מאות או עוד אלפי שקלים על כסף שהם לא תכננו עליו. מה עושים בטל כזה?
אני אזכיר לך, כי אני זקנה, לא כמוך שאתה צעיר, אבל ב-2007, הריבית הייתה 14% ואנשים קנו דירות ולקחו משכנתה.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא כל כך, בנדלן זה עובד קצת אחרת, כי בנדלן אתה רוצה, זה לא כל כך הצועה מיידית, זה צריך להסתכל קצת בטווח יותר ארוך, כי מחירי הנדלן בישראל בדרך כלל עולים. אוקיי?
אוקיי.
אז וגם יש היום המון עסקאות עדיין, יש עסקאות שאפשר לקנות של דירות, שאפשר להשביח אותן ולהעלות את הצורה שלהן, אבל אני באמת מסכימה עם מה שאמרת, שלא כל, נגיד אם לפני 3 שנים או 4 שנים, לא משנה איפה שזרקת מטבע, אתה יודע, זרקת אבן ויכולת לקנות את הדירה. והיום צריך לבחור כל עסקה לגופה ולראות, שזה משתלם, לראות באמת את הפוטנציאל צמיחה של העסקה. אתה גם רוצה לראות, וגם לא פחות חשוב, לוודא שעומדים בהחזרי המשכנתא. לא פחות חשוב. כדי שלא יהיה מצב שבגלל העסקה הזאת זה יפיל משפחה ותיכנס לסחרור של מינוסים והלוואות.
וגם שזה בחשבון, לקחת בחשבון שדירה להשכרה היא לא תמיד מוזכרת, אז לקחת פחות מ-12% שכירות בשנה.
ברור, בדיוק, בצורה. תמיד 10%, כי לא מוזכרת ויש תיקונים, לפעמים משלמים לאיש מקצוע, וכן, נכון.
אבל איפה לומדים את זה? כי את עברת לו מזמן, הוא עדיין מעבירה קורסים להשקעות בשוק ההון.
יש, אני בדרך כלל, אני מתמחה בשוק ההון, אבל יש כל כך הרבה משקיעים בנדלן שמלווים, ובאמת אני רוצה להגיד לך משהו, שאנשים חוסכים בסנטים ומפסידים בדולרים. קחו איש מקצוע. איש מקצוע טוב, ידע ללוות אתכם, ידע לקחת אתכם את האקסטרה מייל, יתאים לכם את העסקה, ידע לוודא שאתם לא נופלים בה, ונכון, זה עולה כסף, נכון, אבל זה יחסוך לכם כל כך הרבה עוגמת נפש בעתיד. אני לא עושה את זה, דודי, זה לא משנה, יש מלא אנשים שעושים את זה, ואפשר להגיע להם בגוגל, בפייסבוק, מי שרוצה שידבר איתי, אני אפנה בשמחה גם, אבל קחו איש מקצוע, קחו איש שילווה אתכם.
יש לך עוד כמה דקות שכבר הזמן שלך, אזל?
הזמן שלי אזל.
אזל. ענבר ראם, מגדלור באפלה, היום מגדלור בעולם הנדל"ן, תודה רבה לך, ושבוע הבא נרחיב על הנושא שרציתי לשאול אותך. ביי ביי.
ביי.
להתראות, ביי. שלום רבית גיא דרור, עורכת הדין רבית גיא דרור, מה שלומך רבית?
בסדר גמור, שלום, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים. אנחנו דבר על כמה נושאים, אבל בואו נתחיל עם הנושא לשם שמו התכנסנו. חובת הרישוי של, בואו נציג אותך לפני הכל. עורכת הדין רבית גיא דרור, בעלת משרד עורכי דין ברעננה, מתמחה בתחום הביטוח, תעבורה, מה עוד? נזיקין?
כן.
מה עוד? פעילה בהנהגת הורים?
נכון. יושבת ראש הנהגת הורים של תיכון אביב.
יושבת ראש הנהגת הורים של תיכון אביב. איזה עוד קובעים את נושא?
ועדת תביעות של בתי המשפט בלשכת עורכי הדין.
אוקיי.
יושבת ראש משותפת.
את מסוג האנשים שאומרים שקמים שעה אחת קודם כדי להספיק?
נכון.
אוקיי.
רכיב עוד שעה אחת ביום בשביל להספיק, וגם זה לא, גם זה לא.
אוקיי. אז בוא נתחיל אחד אחד. ב-1 בספטמבר, או כבר ב-1 באוגוסט, חל חובת רישוי על כלי, איך נקרא להם? כלי תחבורה?
כן.
כלי תחבורה חשמליים?
על כלים חשמליים, קורקינטים ואופניים חשמליים.
קורקינטים ואופניים חשמליים, חל חובת רישוי, ומ-1 בספטמבר גם חל חובת הכנסות. על הרישוי. בוא נתחיל עם ההיסטוריה. למה בכלל זה קורה? כי את יודעת, בשנים הקודמות שהתחיל הטרנד הזה של אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, כל פעם אתה שומע סיפור על קורקינט פגע בגבר, אישה, קשיש, קשישה, ריסק אותם לרחוב ואין את מי לתבוע.
נכון.
זה היה ככה התחלה של האירוע הזה. ואיך הוא מתגלגל משם?
איך הוא מתגלגל? אז קודם כל זה נכון, הדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת, וזה קורה למעשה משתי סיבות. אחת, הסיבה שלא היה עם רוכב הקורקינט או אופניים לצורך העניין, היה נוסע מהמקום, לא היה אפשר לאכוף את העבירה שהוא עשה. ולכן החוק הזה, חוק התעבורה, עבר מספר תיקונים במשך השנים, ברגע שהתחיל הטרנד של האופניים והקורקינט. אז קודם כל, ב-2019 היה תיקון שיש חובה לחבוש קסדה. לאחר מכן היה את הנושא של הגיל, מאיזה גיל מותר לרכוב על קורקינט. וגם ב-2019 קבעו שמגיל 16. ואז היה באמת את כל הנושאים האלה, אבל לא היה אפשר לעשות באמת אכיפה יעילה ומהירה. וכעת התיקון לחוק קובע שאם וכאשר תהיה עבירת תנועה, אז יהיה אפשר לאכוף אותה. עכשיו, אני בטוחה שלהרבה מאוד אנשים יצא לשמוע על התיקון החדש הזה, אבל הם לא באמת יודעים מה זה, ובסופו של דבר מה זה נותן לנו בתור אזרחים.
אז אני אתחיל לרגע צעד אחד קודם. עד עכשיו זה הייתה בכלל עבירת תנועה?
בוודאי, לא. אם עכשיו לצורך העניין יש רוכב קורקינט שנוסע בן 17, והרוכב הזה נוסע ללא קסדה, והרוכב לצורך העניין דורס מישהו במעבר חצייה, ולידו עומד שוטר, שהשוטר תופס...
הלו? רבית? נעלמה, נחזור אליה. כן, אני מעלה אותך שוב לשידור. כן, היינו שאם רוכב אופניים רוכב ופוגע בהולך רגל, באשמתו, אז כן, אז מה היה אפשר לעשות איתו?
לצורך העניין, מישהו עם סמכות לתת דוחות, בהחלט הוא היה מקבל דוח. עכשיו, היום, החל מהראשון באוגוסט, חלה חובת רישוי והצגת לוחית זיהוי לרוכבי קורקינטים ואופניים חשמליים. אני רוצה להסביר רק במה זה מדובר. מי שיש לו רישיון נהיגה, בסדר. מי שאין לו רישיון נהיגה רגיל. מי שאין לו רישיון נהיגה, ניתן לקבל רישיון מסוג 3A, החל מגיל 16, לאחר ביצוע מבחן עיוני, ומי שאין לו, שאינו בעל רישיון נהיגה, הוא צריך לבצע בנוסף גם מבחן כשירות לנהיגה ורישום במאגר רשות הרישוי ובהתקנת לוחית זיהוי על הכלים. מה זה אומר?
כן.
מה זה אומר? זה אם יש לך קורקינט חשמלי ועברת את המבחן העיוני ואת המבחן כשירות ואתה מקבל לוחית זיהוי, אתה תולה את לוחית הזיהוי על הקורקינט שלך מאחור, כרגע זה בצריך עיון, אבל סביר להניח שזה יהיה מאחור, ובמידה ואתה מבצע עבירת תנועה, אתה תקבל את הדוח גם באמצעות הדואר. כלומר, שיהיה אפשר לאכוף, אם עד היום נוסע אופניים חשמליים היה עובר באדום, או שהיה סוטה לכלי רכב, או שהיה עובר במעבר חצייה מבלי לתת זכות קדימה, היום שוטר שיהיה במקום, או לצורך העניין מישהו אחר, עם זכות אכיפה, כמו פקח, הוא יקבל דוח, ויהיה אפשר למצוא אותו. עד היום היו הרבה מקרים שלא היה אפשר למצוא אותם, הם היו פשוט בורחים, נוסעים מהמקום. ולגבי התיקון החדש. סתם אני אתן בגדול, על פי נתוני משטרה, בשנת 2022 ניתנו 36,000 דוחות. והשנה עד עכשיו רק ניתנו 25,000 דוחות לערך.
אוקיי.
לאחר שניתנו מיד לאחר ביצוע עבירה. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שעם התיקון החדש הם חשופים לאמצעי אכיפה אלקטרוניים, כמו נגיד מצלמת א3, שזה אמצעי אכיפה אלקטרוני שנועד לצלם את עבירות התנועה. ואני מניחה שרוכבי האופניים והקורקינט החשמליים יחשבו טוב טוב לפני שהם מבצעים עבירה, כי למעשה הם יודעים שהם מתועדים במצלמה.
כמה פעמים יצא לנו כנהגים לעבור ברמזור, פתאום חוצה מולך נער או שליח וולט או משהו כזה, הוא חוצה באדום, לא סופר עד אחד, מסכן את חייו כדי להגיע לשליחות בזמן או להגיע לשליחות הבאה. מה היום את אומרת, זה יעלה בקנס ושלילה גם?
נכון, כי אם היום לדוגמה רוכב וולט יעבור, או כל רוכב אחר יעבור ברמזור אדום, וכתוצאה מהמעבר שלו יגרום לתאונה,
גם אם הוא לא יגרום תאונה, הוא עבור עבירה. בואו נתחיל מה יעבור עבירה, מיד נשאל לך בלות.
נכון, יהיה זכות להגיש נגדו כתב אישום.
וכולל שלילה.
כן, בהחלט.
אוקיי. עכשיו בואו נראה מקרה חבלה. אם חס וחלילה רוכב אופניים או קורקינט פגע בהולך רגל או במכונית, יש נזק. יש חובת ביטוח?
נכון. אין ביטוח.
אין ביטוח.
לא מבטחים את הכלים האלה.
אז מה קורה במקרה כזה? מי נושא בשיפוי?
הרוכב בעצמו?
אבל זה מקרים שיכולים להגיע לנזק של סכום רב מאוד, זה לא מאות שקלים, יכול להיות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים, או דיני נזיקין בכלל.
נכון, בהחלט, וגם מעבר לזה, גם רוכב בעצמו יכול להיפגע בתאונה בעצמו, בין אם זה נזק, טוב, הנזק הרכוש הוא נזק קטן, על כמה שווה קורקינט או אופניים חשמליים, אבל בנזק גוף, בהחלט.
ומה קורה במקרה כזה? בטוח טיפת בתביעות נזקי גוף.
נכון, בהחלט. במקרה כזה, רוכב האופנוע, הנזק של עצמו, הוא יצטרך לשלם אם זה בגוף או אם זה ברכוש, ולגבי צד ג' אין ביטוח. צד ג' יצטרך לתבוע באופן ישיר.
וקופות חולים מכסות את העלויות? ביטוח לאומי? אני לא יודע אם מכסה במקרה של תאונת דרכים.
תלוי באיזה מסגרת, אם זה במסגרת תאונת עבודה, אם זה במסגרת, תלוי באיזה מסגרת.
הולך רגל תמים, נפגע מקורקינט אופניים חשמליים.
הוא יצטרך לתבוע את
אשפז בבית חולים.
את הרוכב.
אשפז בבית חולים, מי נושא בעלויות? מי נושא בעלויות האשפוז, מי נושא בעלויות השיקום? היום.
אין. הוא יצטרך לתבוע את הרוכב בעצמו.
זאת אומרת, אם הוא פונה באמבולנס, הוא צריך לשלם את האמבולנס או לתבוע את הרוכב.
כן, נכון.
קופות חולים לא. תקשיב, זה מצב.
לא קופות חולים, הביטוחים עצמם שעושים לרכב ולאופנועים ולכל כלי רכב אחר, מבטחים. זה ביטוח חובה. ופה אוקיי. אין.
זה מצב נוראי. למה אין חובת ביטוח? נכון. כי אף אחד לא מוכן לבטח.
נכון, בהחלט. נכון.
טוב, תקשיבי, זה נשמע, זה מפחיד.
אבל לאט לאט, לאט לאט, מוסיפים עוד ועוד 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 דברים לחוק התעבורה, על מנת שהרוכבים יעשו עם עצמם חושבים אם זה שווה או לא שווה, אם כדאי או לא כדאי. היום הכלי הזה זה כלי גם של גם קורקינט וגם אופניים חשמליים, וכלי שהוא מאוד 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 זמין לבני הנוער, הם מגיעים לכל מקום, הוא לא עולה הרבה כסף.
אוקיי, ובתי ספר ויתחילו לאכוף את זה? יש הסברה? יש, כאילו, איזה תהליכים? בסדר.
אני יכולה להגיד לך שבבתי הספר, ממה שאני זכור לי, לא קשור להיותי עורך הדין, אבל בעבר בכלל לא היה אפשר להכניס את זה לשטח בית הספר. גם היום אי אפשר להכניס את זה לשטח בית הספר, אבל בעבר עוד היה קצת, לדעתי, היו יוצאים החוצה, בודקים, מי מגיע, עם כזה, בלי כזה. היום אני חושבת שזה כל כך הרבה בני נוער שלא נראה לי שניתן לעשות עם זה משהו. זה הפך להיות משהו ממש, כולם עם קורקינטים, כל הוולטים, כולם.
מה קורה עם אחריות הורית? נניח ילד בן 14-13 רוכב על קורקינט ולא חסרים כאלו, אפילו צעירים יותר. איפה אחריות ההורית פה?
יש אחריות הורית, אם הגישו תביעה, יצטרכו להגיש את התביעה גם נגד ההורים, בגילאים כאלה.
זאת אומרת, הורים תיזהרו, אתם נותנים לעד שלכם לרכב
נכון?
על כלי.
זה בכל דבר, זה בכל תביעה, באופן כללי.
אבל לא, לא תמיד יודעים את זה, בואי תחדדי את הנקודה הזאת. היום אם קטין עובר עבירה, שיש עם הנזיקין, אפשר לתבוע את ההורים.
ההורים, כן, בהחלט. ההורים יקבלו תביעה, בוודאי.
ואיך בית המשפט?
הילד בן 13, בן 14, אין לו את היכולת, אין את היכולת לתבוע אותו באופן אישי וישיר, וגם שהוא ישלם בסופו של דבר.
איך בתי המשפט מתייחסים לתביעות כאלו?
תראה, אני נתקלתי בכל מיני תביעות של קטינים שטובים את ההורים, אבל לא במסגרת אופניים חשמליים של ילד בן 13 או 14, לתביעות אחרות של היה לי פעם אחת איזושהי דביעה של מישהו שנסע בסקטבורד וירד בירידה מאוד מאוד תלולה, ובסוף הירידה הוא פגע בילד אחר, אז פה הייתה איזושהי דביעה, וטבעו את ההורים. וההורים צריכים להכניס יד לכיס ולשלם. אתה יודע, כמובן שבסופו של דבר צריך לבדוק את מהות הדביעה, מה הנזק שנגרם, וכולי וכולי.
אבל באופן כללי, בוא נגיד ככה, קודם כל יש חובת רישוי, ועוד מעט תהיה גם חובת אכיפה וכנסות, אז כל מי שרוכב על הכלי תחבורה האלו, להתייחס לזה ברצינות, כי המדינה הולכת לאכוף את זה. זאת אומרת, איפה עושים את המספר, איפה עושים את הרישוי? במשרדי הרישוי?
במשרד הרישוי.
משרד הרישוי, אז זה דבר ראשון.
במשרד הרישוי. דבר שני... ועוד משהו שאני חייבת לציין, שזה מאוד מאוד חשוב, שאתה יכול להעביר את המספר רישוי שקיבלת, נגיד אם יש לך עכשיו לתוך העניין גם קורקינט חשמלי וגם אופניים חשמליים, אתה יכול להעביר את הלוחית רישוי מכלי לכלי שלך. שכה. אבל אתה לא יכול להעביר את המספר רישוי מאדם לאדם.
זאת אומרת, אם אני נתתי... הלוחית
רישוי היא
אם...
לוחית רישוי אישית.
אם רוכב נתן למישהו אחר לרכב על, על הכלי התחבורה
לא
שלו?
יכול.
אם מישהו אחר רכב, עדיין החובת האכיפה היא עליו. הוא לא יכול להגיד
נכון.
למישהו אחר נהג.
נכון, זה בדיוק כמו רישיון נהיגה שלא מעבירים מאדם לאדם.
אוקיי.
הרישיון הוא אינדיבידואל, הוא אישי. אתה לא יכול להעביר. מכלי לכלי אתה יכול להעביר. מקורקינט חשמלי לאופניים חשמליים.
אבל שני צריכים בעלות לך.
אבל מאדם לאדם אתה לא יכול להעביר, אוקיי. שזה מאוד חשוב.
זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שני חידדת את הנושא של החבות האישית. אין ביטוחים, וכל נזק שנגרם הוא בחבות אישית, ואפשר לתבוע את כל הנזקים. נזקים גוף או נזקי רכוש.
נכון.
ואם זה מדובר בקטינים, אז גם ההורים צריכים לדעת שאם אתם נתתם לילד שלכם מרכב על כלי כזה, אתם צריכים לקחת גם את האחריות שתהיו חשופים לתביעה במקרה ותהיה פגיעת גוף או פגיעת רכוש.
נכון.
אוקיי.
נכון, אני יכולה להגיד לך שבשנת 22, כ-27 אנשים נהרגו בתאונות עם כלים חשמליים.
מספר נוראי.
וזה הולך וגדל בכל שנה ושנה, גם הרוגים וגם פצועים.
אוקיי.
זה לא כלי, זה נראה כאילו זה כלי כזה, אתה יודע, דורס, אופניים חשמליים דורס, לא, זה לא ככה, לי יש תיקים כאן במשרד, יש לי תיק של חייל שרחב על קורקינט חשמלי, ודרס אותו רכב, באותו בחופשה בשישי שבת, והוא היה 4 חודשים מונשם ומורדם, והיום הוא מגיע מאוד 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 קשה בראש, עם שתל, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד מסוכן.
אוקיי. טוב, אז קודם כל סגרנו את הנושא הזה, בוא נדבר קצת על תיכון אביב, ברשותך. אוקיי? איך שנת הלימודים הבאה הולך תיפתח? שנה שעברה, זה לא כבר שנה שעברה, אנחנו חיים כבר רצף של שנים משוגעות קורונה, ואז באה המלחמה, איך תיפתח שנה?
נכון. אז קודם כל... אני אומר שהמנהלת בית הספר שלנו, אורנה אהרון, פרשה לגיל נאות.
המיתולוגית אפשר להגיד.
כן, המיתולוגית, וקיבלנו מנהלת חדשה, שהגיעה לא מרעננה, אבל ממקום אחר, והבנתי שהיא מאוד מאוד נחמדה, יש לי פגישה איתה ביום שני, טרם נפגשתי איתה. אני סבורה ששנת הלימודים תיפתח... אם לא יהיו עיצומים, אז כסדרה, בנושא המלחמה, אני לא חושבת שגם במהלך כל המלחמה שהייתה מהשביעי לאוקטובר התקיימו לימודים, אמנם לא יצאנו לכל הטיולים והכל בגלל העיצומים, אבל השנה נפתחה כסדרה. אני מעלה ילד בכיתה י' והבן שלי שסיים עכשיו את תיכון אביב התגייס לפני יומיים לצבא. כן, בטח, הוא מתגייס לפני יומיים לתותחנים, והוא יוצא לגיבוש סיירת תותחנים.
ובתור אימא, היה לך חיסוסים, היה לך פרדים, או יש לך?
מאוד, מאוד, עד עכשיו. אבל חייבים להיות חזקים.
חייבים להיות חזקים, אין ספק. אין ספק, וצריך לשמור גם על הנפש שלהם, סך כולם.
נכון.
עוברים כמה שנים לא פשוטות. אנחנו בתור בוגרים כבר יכולים להגיד, אוקיי, נגזר עלינו, אבל עליהם עוד אפשר לייצב אותם.
זה ילדים שמכיתה זין עד י"ב, כל פעם היה משהו אחר, קורונה, עיצומים, מלחמה, הנוער ברעננה לפחות ממה שאני מכירה זה נוער משובח. אין ילדים כאלה, פשוט ילדים פייטרים, למדו עם כל הטירוף שהיה מסביב, למדו ובגרויות, ולא היו ציונים, ועם כל ההזקות, הגיעו לבגרויות, עשו את הבגרויות על הצד טוב ביותר, ובסופו של דבר גם כל החברים של הבן שלי, כולם הולכים למקומות, שייט, צנחנים, גולני, גבעתי, באמת, כל הכבוד, שפו אחד ענק לכולם.
אוקיי. עורכת הדין רבית גיא דרור, תודה רבה על השיחה הזאת, ותקשיבו טוב, טוב 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 למה שיש לה להגיד, כי זה גם מציל חיים וגם מציל הרבה הרבה כסף. תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, ביי. כן, ותודה לכם שהייתם פה במדברים מקומי. חייב להגיד שהשיחה עם דני ורבר הייתה שיחה מרגשת וכואבת. אנחנו נעלה אותה כמובן לאוויר. מה אפשר להגיד? ימים של שקט. בואו נקווה שנצא מזה, יסמין וואלן, תסגור את התכונית אם יצאת מזה. תודה לכם שהזנתם.
את הדרך אליי הבית חשוך ואני על ספה העולם בידיי מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד תגיד כמה לך זה קורה מרוב שהאור עצמת איתה נבעל את החיים תסביך מתחזה מרוב שהכל מבורך אתה בטח כמעט השתגעת מזה הדשא של השכן באמת ירוק הרבה יותר או שאתה עוזר מה לא ניסיתי כמה עשיתי הלב שלי רק אם אתה כאן איתי תן לי סימן כי הכל מתפרק הלילות לבנים והכל עליי תאיר נקודה כי חשוך מדי הלא יוצאת מזה הלא יוצאת מזה וקראתי לך שתחזור ביקשתי ממך שתשמור עליי אני לא יוצאת מזה אני לא יוצאת מזה יש חלום שחוזר לי כל לילה עומדת בסוף מסדרון אורות חזקים והראש לי צלול כמו הים סובך זה לדעת לבחור להקשיב לקולות שבפנים כשמלחמת עולם מאחור אלוהים שישמור תגיד גם לך זה קורה כמעט ולקחת כדור העיקר לעצור את הדפיקות בחזה עברתי תקופה גנור ועדיין כואב שנזכרת בזה כל שישי מבקש שתשמור אותי משאני התרחקתי הרבה מה לא ניסיתי כמה עשיתי הלב שלי רע
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סיוע, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי.
רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך...